שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא ירושלים במהלך הדורות, התקופה העות'מאנית במאות ה-16, 17, 18, פרק שלישי. מפות, תמונות ומקורות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמיים. היהודים במאה ה-17. במאה הזו ירד מעמדה של צפת בשל ירידה בתעשיית ההריגים, וירושלים הייתה העיר החשובה. כאשר הגיע השלה הקדוש, רבי ישעיהו הלוי הורוביץ, בעל הספר שני לוחות הברית, כאשר הוא הגיע מפראג לארץ בשנת 1621, הוא העדיף את ירושלים וכך כתב מתוך יערי אגרות ארץ ישראל. ציטוט: כי ירושלים, אף שהיא בחורבנה אתה, היא מסוס כל הארץ, ושלום ושלווה ומזונות טובים, ויין מובחר מהמובחר. ויותר זול בירושלים היא בצפת, וגם כעל אשכנזים יושבים מסוגרים בחצר מיוחדת, מה שאין כן בצפת תיבנה ותיכונן במהרה בימינו. בעוונותינו הרבים גזלות גדולות, כי הם יושבים על שדה פרוץ מכל צד. וכן ספרדים בירושלים מתרבים מאוד מאוד, ממש למאות, ובונים בניינים גדולים. סוף ציטוט. על האשכנזים בירושלים הוא כתב, ציטוט: כי קהל אשכנזים בירושלים הוא בכפל מקהל אשכנזים שבצפת תיבנה ותיכונן במהרה בימינו, ובכל יום ויום מתרבים, ויש בקהל אשכנזים כמה וכמה אנשים חשובים גדולים בתורה. סוף ציטוט. ועל הספרדים הוא כתב, ציטוט: יש בירושלים תיבנה ותיכונן במהרה בימינו יותר מתפקוף 500 בעלי בתים חשובים מספרדים, ובכל יום ויום מתרבים בעזר השם. סוף ציטוט. גם עדויות אחרות תומכות במספרים האלה, כלומר היו בעיר בתחילת המאה ה-17 בין 2,500 עד 3,000 יהודים, רובם ספרדים. בשנת 1625 הגיע אבן פרוך כמושל לעיר והנהיג שלטון אימים. השלה נאסר ואחר כך ברח, ומספר היהודים ירד לכ-1,000. ישיבות. בירושלים קמו ישיבות, כאשר המפורסמת בהם הייתה בית יעקב. הישיבה לא הייתה רק מוסד השכלה, אלא היא דאגה לתלמידיה גם מבחינה חומרית. בישיבות הייתה גם פעילות לקביעת ההלכה. לימוד הקבלה תפס תאוצה בישיבות לפי דרך הארי ותלמידו רבי חיים ויטל. בתי כנסת. מוזכרים שני בתי כנסת, בית כנסת הגדול, היום רבן יוחנן בן זכאי, ובית הכנסת תלמוד תורה, היום אליהו הנביא, שנבנו בסוף המאה ה-16, תחילת המאה ה-17, במקום בית הכנסת המרכזי של התקופה הממלוכית שנסגר. הקירוי שלהם היה מעץ כבית זמני, והם היו במפלס נמוך מתוך תקווה שהמוסלמים לא יתנכלו להם. שני בתי הכנסת האחרים במתחם, בית הכנסת האמצעי ובית הכנסת האיסטנבולי, נבנו בסוף המאה ה-17, תחילת המאה ה-18, וקבוצת בתי הכנסת אלו היוותה את המרכז היהודי במשך למעלה מ-250 שנה. לאשכנזים היה כנראה בית כנסת קטן משלהם, ואולי היו עוד בתי כנסת קטנים בדירות פרטיות. על בית כנסת הקראי בשנת 1641-2 כתב שמואל בן דוד מקרים מתוך יערי מסעות ארץ ישראל. ציטוט: ואחר כך ירדו לבית הכנסת והתפללנו תפילת הערב, ובית הכנסת הוא יורד במעלות כף 20, פתח בית הארץ, כלומר מתחת למפלס הקרקע, ויש שם ג' ספרי תורה לבד מהישנים, וחומש אחד טוב ויפה מאוד, וגם יש הרבה תורות וספרי חכמי ערב, ויש שם תתוו בתים להקדש, ויושבים שם כל הנפש קטנים וגדולים, כף זין נפשות. סוף ציטוט. בית העלמין היה בהר הזיתים, והיה צר מלהכיל שכן הרבה יהודים הגיעו לירושלים בגיל מאוחר על מנת להיקבר שם, והיה צורך להרחיב אותו. אבל הרחבתו הביאה להתנגשות עם הפרנסיסקנים שדאגו למקומות הקדושים עבורם במורד ההר. ההתנגשויות האלה הובילו גם לאלימות, אבל בית העלמין הורחב לאט לאט. שבתאי צבי, 1626 עד 1676. הוא הגיע לירושלים בשנת 1662 ושהה בה שנתיים. הוא היה תערובת של קדושה, פרישות ומעשים מוזרים, אבל היו בו גם חן ונימוסים, כך שרוב האנשים חיבבו אותו. בתחילה למד בישיבה, ואחר כך קנה לו חדר, שם הסתגר והתענה משבת לשבת. בין שאר הדברים שעשה, הוא קנה צורכי שבת, כל אחד בנפרד, כך שמרוב התורח כל גופו התכסה בזיעה. הוא התבודד בערי ירושלים וגם שמע קולות. בשנת 1663, יהודי ירושלים היו חייבים לשלוח שליח למצרים לאסוף כספים בגלל התענותו וסחטנותו של המושל המקומי. שבתאי צבי נשלח למצרים ושהה שם בשנת 1664 וחלק מ-1665. שומעו של שבתאי צבי הגיע גם מנתן העזתי, תלמיד בישיבת בית יעקב בירושלים. נתן העזתי ראה בו את המלך המשיח וגם הודיע על כך בציבור וגייס תומכים. אבל שבתאי צבי הצליח להרגיז את רבני ירושלים בחוקים שחוקק, כמו ביטול הצום בי"ז בתמוז. בעזה וחברון התלהבו ממנו ומדבריו, אבל לא בירושלים. שם גם האשימו אותו שלא העביר את כל כספי השליחות לשולחיו. הוא הוסגר לערכאות של הגויים, אך שוחרר לאחר זמן קצר. את הסאה הקדיש כאשר התיר חלב שהוא קראת מן התורה, ואז גרשו חכמי ירושלים ואף החרימו אותו. גם את תשעה באב ביטל שבתאי צבי, ואכן חסידיו כמעט בכל אתר ואתר לא צמו, כולל חלק גדול מתושבי ירושלים, אבל ההנהגה הדתית והחילונית החרימה אותו. סופו שנתפס על ידי הטורקים והוא אשם בהסתה לקשר. הוא הובא לקונסטנטינופול, שם ניתנה בפניו האפשרות למות או להתאסלם, והוא בחר להתאסלם. מאה ה-18. מאז זו התחילה בירושלים עם בואה של שיירת רבי יהודה החסיד. מקובל לחשוב את רבי יהודה החסיד כשבתאי מתון, אם כי בשיירתו היו גם שבתאים יותר קיצוניים. חבורה זו התארגנה בפולין, ובמסעם נאספו אליהם כ-1,500 איש שנדבקו ברעיון המשיחי שדחף את האנשים. רבים נשרו בדרך, ולירושלים הגיעו כ-1,000 איש בראש חודש חשוון תס"א 1700. בירושלים פגשו קהילה אשכנזית קטנה, חצי מהם, שלא יכלה לקלוט אותם, וגם כמה ימים לאחר בואם מת רבי יהודה החסיד. על חוסר האונים של הקהילה החדשה כתב איש השיירה רבי גדליה מסמיאטיץ' לפי יערי מסעות ארץ ישראל, ציטוט: ומה נעשה אנחנו אשכנזים אשר אין אנו יודעים לשונם של הערבים? נהיה ביניהם כאילם אשר לא יוכל לדבר וכאיש אשר לא שומע לשונם, ואנו כגרים גרורים בין היהודים, קל וחומר בין העמים, וכשאנו לוקחים איזה דבר מאכל מן הערבי בשוק, הוא מרמז לנו וגם אנחנו מרמזים לו במספר אצבעות הידיים. ונהי בעיניהן למשל ולשחוק ממש, ואיך נעשה שום מסע ומתן ביניהם לפרנס את אפינו, סוף ציטוט. לצורך ההתארגנות לבא רבי יהודה חסיד כספים מן הערבים, ועם אותו נשארה הקהילה עם חובות מאוד גדולים וללא רואה. בשנים אלה היו בעיות קשות בירושלים, פגעי אדם וטבע. בשנת 1701-2 הייתה מגפה קשה. בשנים 1702 עד 1706 היה מרד ענקי ולשרף. מדובר בראש המשפחות המתייחסות למוחמד. באימפריה העותמנית זכו האשרף לזכויות יתר, כמו הנחות במיסים ומינוי מהיר לתפקיד שיפוט עקב ייחוסם העתיק. למרות זאת, לא היה להם תפקיד רשמי כקבוצה. בשנת 1703 אשרף בהנהגת מנהיגם שכונה נקיב אל אשרף, מרדו בירושלים עקב פגיעה בזכויותיהם ההיסטוריות. במשך שנתיים הם שלטו בעיר, בעיקר בזכות תמיכה של לוחמים מכפרי האזור. באותה עת עסק הצבא העותומני בדיכוי מרד באיסטנבול עצמה. בשנת 1705, לאחר מצור קצר, הצליחו העותומנים לכבוש מחדש את ירושלים, לאחר שחילוקי דעות כבדים בין זרמים שונים שהנהיגו את העיר, אילצו את הנקיב אל אשרף לברוח מהעיר. במרד זה נפגעו קשה בעיקר הנוצרים והיהודים, שהיוו יד לסחיטות של המורדים וקצרה ידו של הממשל המרכזי מלהושיע. בתקופה זו התמוטטו הארמנים והפרנסיסקנים ניצלו בעזרת תרומות מאירופה. אצל היהודים הפרנסים והעשירים ירדו אז למחתרת כדי שלא ייפגעו. העולים החדשים האשכנזים ירדו מדחי אל דחי וחובותיהם תפחו עד שבשנת 1720, כאשר הנושים הערבים התייאשו בלקבל את כספם חזרה, הם ערכו פוגרום בחצר האשכנזים. בלית ברירה ברחו האשכנזים מירושלים ולא נראו עוד בעיר קרוב למאה שנה עד לתחילת המאה ה-19. חצר האשכנזים נהרסה ומכאן שמה חורבת רבי יהודה החסיד. גם העדה הספרדית שהייתה מפוצלת מאוד סבלה מבעיות כספיות ומחובות שתפחו, אבל להם עמדה התארגנות בקושטה, קונסטנטינופול, שנקראה ועד פקידי ירושלים. הם התחילו לפעול בתחילת המאה ה-18 בגלל קשיים כלכליים קשים שהיו לקהילה הירושלמית וכן מתחים גדולים עם השלטונות. הוועד נחלץ להצלת הקהילה בשנת 1726. מטרותיו היו לסלק את הריבית שהעיקה על חובות הקהילה, לרכז את הכספים שהגיעו לירושלים מרחבי העולם היהודי ולארגן מחדש את הקהילה. הם העבירו את מרכז הכספים לקושטה כדי שהשלטון העותומני בירושלים לא יוכל לשים עליהם יד, ולאט לאט בעזרת פעולה זו וגם פעולות אחרות סולקו חובות הקהילה. אבל עלייה וקוץ בה. אבל התערב בכל מה שקרה בירושלים וכפה על הקהילה את דעתו. כנאמר, בעל המאה הוא גם בעל הדעה. אבל מינה פקידים, מינה את הרב, קבע מי ילמד בישיבות, התערב בתיקון תקנות, נסע ונתן עם השלטונות, פיקח על גביית המיסים, קבע את התקציב ואף החליט מי יעלה לירושלים ומי לא, כדי לוודא שאנשים שיפלו כממסה לחברה בירושלים לא יגיעו. הוועד שלח פקידים כדי לנהל את הקהילה הירושלמית הן כעולים הן כתושבים זמניים, ומספרם הגיע לארבעה שהיו להם תפקידים מוגדרים. 1. ראש הפקידים ואחראי לקשרים ושלטונות. 2. גזבר אחראי על גביית המיסים וחלוקת ההקצבות. 3. סופר הממונה על ספרי החשבונות. 4. המזכיר והמנהל של המשרד. אבל הפקידות לא תמיד הייתה לרוח הוועד או לרוח התושבים. היו פקידים שניצלו את מעמדם והיו שמעלו בכספים, ולכן בשנות ה-70 של המאה ה-18 הוחלט לשנות את הנהגת הקהילה והורכבה משני פקידים, שני תלמידי חכמים ושני בעלי בתים. עד כאן פרק שלישי.